בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שני, 19 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. הפעם אנחנו בהר הבית, המקום הנפיץ ביותר בישראל, במזרח התיכון, יש מי שיגיד, בעולם כולו. המקום הזה נפיץ אפילו יותר מהרגיל במהלך יום אחד, יום שחל אתמול, 9 באב. אז נתחיל עם יאיר שרקי, כתבנו לענייני דתות. שרקי, שלום.
שלום אלעד.
אתה מתפנה אלינו במהלך הצום, אז אני מודה לך, איך הולך?
בסדר, אני עכשיו בכותל, ושעה האחרונה של צום, בתפילות ושירים פה מסביב.
אולי זו הזדמנות טובה לשאול אותך את זה כשאתה בכותל. אתה מרגיש שלמרות קדושתו של המקום שבו אתה נמצא, אתה כיהודי היית צריך להתפלל בתשעה באב בכלל במקום אחר?
אני יכול להגיד לך שבחוויה האישית שלי ודאי שכן. אתה מגיע לפה לכותל, ואתה מבין שהסיפור האמיתי הוא הר הבית. היום מציינים את חורבן בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, הם עמדו פה על הר הבית. הכותל הוא רק קיר הסמך של הר הבית, קיר חיצוני, שאכן עומד כאן מימי הורדוס, ואולי אפילו קדום יותר, אבל אתה יודע, בתודעה הישראלית, אני חושב שהכותל התקדש וזוכה לקונצנזוס הרבה יותר רחב מההר עצמו, למרות שההר עצמו הוא הסיפור, הכותל קדוש בגלל שההר הבית קדוש.
ואיך עבר היום?
מה שקרה היום לא שונה בהרבה ממה שקרה בתשעה באב השנים האחרונות. הרבה מאוד יהודים מבקשים לעלות להר הבית דווקא ביום הזה, שמציינים בו את חורבן בית המקדש שעמד על הר הבית, וזה מעורר מתיחות, המוסלמים מתנגדים, מאיימים, מדברים על כך שאלה קצת בסכנה, ועד כאן שגרה. אלא שהשנה קרה, או קרו שני דברים חדשים. הדבר הראשון, הוא שהביקורת על עליית היהודים להר הבית מגיעה פתאום מתוך הקואליציה. חברי הכנסת של מרצ, חברי הכנסת של רע"מ, והתנועה האסלאמית, לא רק גורמים מוסלמיים, או גורמים מדיניים, ירדן ואחרים, טורקיה, שמוכים על המהלך הזה, אלו גורמים ששותפים בממשלת ישראל. והדבר השני המעניין, הוא שראש הממשלה, לא רק שהוא מורה לאפשר את עליית היהודים, אלא גם בהודעה שלו, הוא מברך את המשכ"ל ואת השר לביטחון הפנים, על כך שאפשרו באחריות, ובשיקול דעת, מתן חופש פולחן ליהודים בהר הבית. המילים הללו, חופש פולחן ליהודים בהר הבית, הן חדשות מסעירות, בטח כשהן נרצות מפיו של ראש ממשלת ישראל. כי המדיניות הרשמית הייתה לא לאפשר ליהודים לקיים חופש פולחן בהר, ולכן כשראש הממשלה בעצמו אומר את המילים חופש פולחן יהודים בהר הבית, ומבטיח חופש פולחן גם למוסלמים, חג הקורבן ממשיך השבוע, זה בעיניי חידוש.
אז יש פה שינוי, הוא יכול אפילו להתברר כשינוי דרמטי. איך אתה מסביר את זה, שפתאום ראש הממשלה וגם בכירים בממשלה מדברים בגלוי על חופש פולחן יהודי בהר הבית?
קראו, או מתרחש תהליך כבר של יותר מעשור, שבו יותר ויותר יהודים מגלים עניין במה נעשה בהר הבית. יש הרבה מאוד שנים, הקבוצה של העולים הייתה נידחת ושולית ביותר, זה מתרחב. ואתה רואה, לפני שנת הקורונה, פי של 35,000 יהודים בשנה שעולים להר. במקביל לשינוי הזה, או יחד איתו, אנחנו רואים כבר במשך 4-5 שנים, נדבר עוד מתקופת השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, ואחר כך השר אוחנה, איזשהו שינוי ביחס לעולים היהודים.
שנים רבות היינו להר הבית, היינו עולים בוכים ומושפלים. הרגשה הייתה שאין לך מה לעשות כאן, ושיהודי מגיע כאן ומטרד. ברוך השם, יש מהפכה שלמה בכניסה להר הבית.
אם פעם נימול של פסוק תפילה, משמעו מעצר בהרחקה מהר הבית, ושירת התקווה משמעה מעצר בהרחקה מהר הבית, אנחנו רואים איזשהו שינוי, שיהודים מתפללים במניין, בלי תלית, בלי תפילין, בלי תשמושי קדושה, בלי סממנים פולחניים, אבל מתפללים. וכולם יודעים וכולם רואים וכולם שותקים. וזה דבר שמתנהל כבר חודשים ארוכים, אולי אפילו שנים, בשקט מתחת לרדאר. ועכשיו כשפתאום מדברים על הדבר הזה, אז ברור שיש מי שמרגיש שהגבינה שלו זזה, וזה נכון. באמת זז משהו, יש מהפכה שקטה באופן שבו העניינים מתנהלים על הר הבית. אבל זה עדיין רחוק בחופש פולחן מלא, ועדיין גם היום היו יהודים שהתפללו בכל רע מדי, והוקבו והוחיקו. זה לא שעכשיו מתאפשר פולחן כמו שאני עכשיו פה בכותל, סיימתי להתפלל, הנחתי תפילין, שמתי תלית, עמדתי עם סידור והתפללתי. בהר הבית אין שום סיכוי שאני אעשה שום דבר מכל הדברים האלה. אבל עדיין היחס הוא קצת פחות מגביל ממה שהיה בעבר.
למה זה חשוב לדעתך, שרקי? כלומר, מעבר לעניין הדתי, בסוף הר הבית הוא לא מקום תפילה עבור יהודים כבר מאות שנים.
תראה, אני חושב שכל אדם ליברל ודמוקרטי בעד להפשור חופש פולחן לכל הדתות וכל מקום, בלי לפגוע אלו באלו. והמניעה של תפילה בהר הבית, בגלל החשש מהתפרויות, היא דבר לא טוב, אני חושב. השאלה, אתה יודע, אתה משקלל, גם הפסיקות המשפטיות תמיד לקחו בחשבון שעקרונית צריך לאפשר, אבל מפחדים מהמשמעויות הביטחוניות, משלום הציבור וכו'. ואני לא חושב שיש מישהו שאומר, ערכית, אידיאולוגית, הדבר הנכון הוא לא לאפשר ליהודים להתפלל בהר הבית. אלא אומרים, בגלל שהמוסלמים מאיימים שהם יעשו ככה וככה, אז אנחנו ממליצים לא לאפשר את הדבר הזה.
שרקי, תודה.
תודה, בכיף.
אפילו להתחיל את הסיפור של הר הבית יסבך את המספר עם מישהו, כי יש מחלוקת אפילו על איפה הוא בעצם מתחיל. עבור היהודים הר הבית הוא המקום שבו התרחשה עקדת יצחק, המקום שבו שכן בית המקדש הראשון, ואחריו השני. עבור המוסלמים זה המקום שבו עלה הנביא מוחמד השמיימה, זה המקום שבו נבנה מסגד אל-אקצה. והוויכוח מתחיל במה קרה קודם, אם בכלל קרה. אבל הוויכוח סביב הר הבית הוא כבר לא רק ויכוח דתי או ויכוח היסטורי. הוא הפך להרבה הרבה יותר. פרופסור יצחק רייטר, שלום.
שלום רב.
אתה מומחה למקומות קדושים, ראש החוג ללימודי ארץ ישראל במכללה האקדמית אשקלון. לאחרונה כתבת ספר על הר הבית, ואני חושב שבשם של הספר תמצאתם את המורכבות של המצב בצורה נהדרת. הוא נקרא סלע קיומנו, סלע קיומם. ושם כתבתם שהייתה תקופה שהמוסלמים התגאו בכך שכיפת הסלע נבנתה על מה שהיה פעם בית המקדש היהודי, שזה נתן להם תחושה של שורשיות והמשכיות, משהו שחיזק את הדת שלהם. אבל באיזשהו שלב, הנרטיבים בין המוסלמים לבין היהודים התחילו להתנגש, והמחלוקת סביב למי שייך בכלל ההר היא גברה. מתי זה קרה?
מה שקרה זה שברך לפני 100-120 שנה, פחות או יותר מאז הצהרת בלפור, מראשית התנועה הציונית אפשר לומר, יש תהליך הולך וגובר של הכחשת הזיקה היהודית להר הבית, באסלאם. יאסר ערפאת זכור כאשר הוא נפגש עם ביל קלינטון בוועידת קמפ דיוויד 2 ביולי 2000, הוא אמר לקלינטון, בית המקדש מעולם לא היה בירושלים, אם הוא היה אז הוא היה בשכם. בהזדמנות אחרת, כשהוא פגש ראשי ציבור ערבים ישראלים, הוא אמר להם שבית המקדש היה בתימן, שהוא ביקר בתימן ואפילו ראה את המקום ששם היה בית המקדש. דברים מופרכים לחלוטין. כל הארכיאולוגים וההיסטוריונים, כמעט כולם, מאשרים את הגרסה התנכית. אין כמעט מישהו שחולק על העובדה שהמיקום של בית המקדש היה במקום הזה.
כלומר, אם הולדתה של התנועה הציונית נולד בעצם גם נרטיב מוסלמי שמנסה למזער או לנתק את הקשר שבין היהודים להר הבית, זה נרטיב שהלך והתעצם אחרי קום המדינה, ובעצם מאז חורבן בית שני, ליהודים היה אסור לעלות להר, בטח לא להתפלל שם. איך באותה תקופה מתפתח בכלל הנרטיב היהודי סביב הר הבית?
תראה, הדבר המעניין הוא שהתנועה הציונית בראשיתה, כולל בתקופת המנדט, בכלל לא דרשה את מזרח ירושלים, את העיר העתיקה בירושלים, להיות חלק מהמדינה היהודית. למעשה, כאשר בן גורן היה צריך להחליט בין ירושלים לבין מדינת ישראל, אז הוא הצביע והכריע לטובת מדינת ישראל תוך ויתור על מזרח ירושלים, כולל העיר העתיקה עם כל מקומותיה הקדושים. ב-1948, מדינת ישראל קובעת בהסכמי רודוס הסדרי גישה למקומות הקדושים, ובמיוחד הכותל המערבי. היא לא מבקשת גישה להר הבית. ולכן מה שקרה באתר הזה, שהמוסלמים, הירדנים כמובן, קוראים לו אל-חרם א-שריף, מה שקרה שם זה שהיו ביקורים של מבקרים. הגיעו שם תיירים, יכול להיות שהיו גם תיירים יהודים בודדים שהגיעו למקום הזה. יכול להיות. אז זאת הייתה התקופה של 19 שנים בין 1948-1967.
ואיך הניתוק, הריחוק הזה בין הציונות לבין הר הבית, איך זה מסתדר עם מה שקרה 19 שנים אחר כך? מלחמת ששת הימים, כיבוש העיר העתיקה והצהלות הנרגשות שהר הבית בידינו.
תראה, בתקופה שבין 48-67, דווקא העובדה שהכותל המערבי ומקומות קדושים אחרים בעיר העתיקה לא היו בידי ישראל, גרם להרבה מאוד כיסופים וגעגועים של יהודים למקומות הללו. ומה שקרה ממש עם המלחמה, תוך כדי המלחמה, הרב הצבאי הראשי שלמה גורן נכנס לתוך כיפת הסלע. תקע בשופר, הניף את הדגל למספר שעות על כיפת הסלע, הכניס את הקבוצה של צוערי הרבנות הצבאית לתוך אחת המדרסות בתוך הר הבית, והשתלט על המתחם הזה, מתוך כוונה להחזיר אתרה ליושנה, ולהפוך אותו לאתר פולחן יהודי, כמו שהוא היה בעבר. משה דיין, שהיה אז שר הביטחון, הבין מהר מאוד את גודל השעה, והיה חשש גם שלו, וגם אנחנו קוראים את זה בפרוטוקולים של ישיבות הממשלה, מפני צונמי מדיני נגד מדינת ישראל, גם בעולם המוסלמי וגם בקהילה הבינלאומית, שתשלול מישראל את היכולת להמשיך ולהחזיק בירושלים ואולי בכל הגדה המערבית. ולכן משה דיין ידוע באמרה שלו, מה אנחנו צריכים את הוותיקן הזה? וכתוצאה מכך הממשלה החליטה שהיא מחזירה את המפתחות של הר הבית לידי הוואקף המוסלמי, וואקף שאגב נשלט מירדן, ולוי אשכול, ראש הממשלה, קרא לראשי העדה המוסלמית והנוצרית בירושלים, ואמר להם, אנחנו מחזירים את הסטטוס קוו, אנחנו נותנים לכם לנהל את המקומות הקדושים שלכם. ונוצר איזשהו סטטוס קוו חדש, מאוד מעניין.
ומה זה הסטטוס קוו הזה בכלל? מה הוא כולל?
מתוך 9 שערים פתוחים, שער אחד הוא בידי ישראל, שזה שער המוגרבים, ויש להם עוד 8 שערים שדרכם נכנסים מוסלמים בצורה חופשית. מצד אחד, הוואקף הוא זה שמנהל את הר הבית. מצד שני, יהודים יכולים לבקר בהר הבית בשעות הביקור, כמו שהם היו בתקופה הירדנית, אבל רק משער המוגרבים, שער אחד שהמפתחות שלו נלקחו מהוואקף ונמסרו למשטרת ישראל, וביקור ללא תפילה, על פי המגבלות והקודים של התנהגות שקבע הוואקף המוסלמי. כאשר היהודים עולים בקבוצות, המשטרה מצרפת אליהם ליווי משטרתי, והוואקף מצרף אליהם שומרים של הוואקף, ובצורה כזאת מפקחים שכל מיני פרובוקטורים לא יקיימו פולחנים ודברים שהם אסורים ומפרים, או פוגעים ברגשות של הציבור המתפללים המוסלמי. זה הסטטוס קוו שנקבע ב-67, הסדר פוליטי שכל צעד יוצא עם חצי תאוותו בידו.
אז ישראל שכבשה את העיר העתיקה ואת הר הבית נתנה מילולית את המפתחות למוסלמים, לוואקף הירדני, ובין הצדדים הייתה איזושהי הסכמה על האופן שבו המקום הרגיש הזה והמצב המעניין הזה, כפי שהגדרת אותו, איך כל אלו התנהלו. ובעצם בפועל, הר הבית הוא עדיין אזור מוסלמי לחלוטין.
בהחלט, זה אתר פולחן מוסלמי כולו, כל המתחם. כל המתחם שפעם היה נקרא אל-חרם א-שריף. אל-חרם א-שריף זה המקום הקדוש הנאצל. היום התחילו לקרוא לו יותר בשם אל-אקסה, חזרו לקרוא לו אל-אקסה. למה חזרו לקרוא לו אל-אקסה? כדי להדגיש שגם אם יש ילדים שמשחקים כדורגל ברחבה, ויש כאלה, כי יש שם שלושה בתי ספר מוסלמים בתוך רחבת הר הבית, או שמוסלמים באים לעשות שם פיקניק, אז הם רצו להדגיש שלמרות שזה אזור בילוי ואזור משחק כדורגל, כל הרחבה היא מקודשת. למרות שאתה לא מסיר את נעליך כשאתה נכנס לתוך הרחבה, אלא רק מסיר את נעליך כשאתה נכנס לכיפת הסלע ולמסגד אל-אקסה.
אני מודה שפיקניקים וכדורגל זה לא בדיוק הדבר שחשבתי עליו. כשאמרנו שנדבר על הר הבית, מה עוד יש שם באזור? ואגב, כמה גדול השטח של ההר?
144 דונם, זה שטח עצום. תביא בחשבון שכל העיר העתיקה הוא פחות מקילומטר מרובע. אז סדר גודל של אולי 15% מהעיר העתיקה, זה שטח רחב מאוד. יש שם כ-100 מבנים או מונומנטים בתוך רחבת הר הבית, זה לא יודעים. יש שם פרט למסגד אל-אקסה וכיפת הסלע, יש שם מוזיאון מוסלמי, ויש שם את האולם המרואני שנכנסים בו 7,000 מתפללים מתחת לרחבה, ועוד את אל-אקסה אל-תחתה, החלק התחתון של מסגד אל-אקסה, שגם הוא משמש אולם תפילה מקורה. יש שם מדרסות, בתי, זה כמו ישיבות שלנו, כן? בתי מדרש. יש שם זאוויות, שזה בתי פולחן סופים. יש שם למעלה מ-100 מבנים, יש בתוך הר הבית, ועובדים בו מאות עובדים, יום-יום. צריך להבין שהר הבית זה גם מקום עבודה של לפחות 500 עובדים שמגיעים כל יום לעבודה שלהם.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
פרופסור יצחק רייטר, אנחנו מדברים על הר הבית, אזור של 144 דונם, שהוא המושא לוויכוח דתי, ויכוח היסטורי, אנחנו הגענו אל התקופה שאחרי מלחמת ששת הימים, ועכשיו נוסף גם עוד ויכוח, וזה ויכוח על ריבונות. מי שולט באמת במקום הקדוש הזה, כפועל יוצא אולי מי שולט בכלל בעיר העתיקה, בירושלים, אולי אפילו יותר.
אמת, תראה, אני חושב שאחד האירועים המכוננים היו ב-21 באוגוסט 1969. תייר אוסטרלי משיחי בשם מייקל דניס רוהן, נכנס למסגד אל-אקסה עם ג'ריקן דלק, שופך אותו על השטיחים ועל הרהיטים, ומצית בעירה גדולה מאוד. נכון שמחבי האש הישראלים עמלו קשה מאוד כדי לחבות את השריפה, אבל כל העולם המוסלמי היה כמרקחה, ואז בעצם נפל להם האסימון ש, כמו שאנחנו נגיד, הר הבית בידינו, להם נפל האסימון שאל-אקסה לא בידינו. והם האשימו כמובן את ישראל ואת היהודים, וטענו שהתייר הזה היה יהודי, ושישראל עשתה את זה בכוונה, וכך הלאה. ובאז בעצם אל-אקסה הופך להיות מקום שהוא סמל של מאבק על הריבונות, על השליטה, וכמובן גם על הזהות ועל הנרטיב.
והסטטוס קוו שדיברנו עליו, זה שהוסכם בין ישראל לבין הוואקף, היית אומר שהוא נשמר לאורך השנים?
הייתי אומר שהוא נשחק, כי בספטמבר 1996 ישראל באופן חד צדדי פתחה את המוצא הצפוני של מנהרות הכותל.
אפשר להחזיר את המתפללים לכותל, כל המתפללים יכולים לחזור לכותל, כבר מזמן לא נראו תמונות כאלה במזרח ירושלים. מאות פלסטינים מפגינים הבוקר במחאה על פריצת מנהרת הכותל. שביתת מסחר הוכרזה בחלקים מן העיר, והקריאות ניבו רעות.
הייתה הבנה ברורה איתם שאנחנו פותחים את המנהרה ללא פעולות מחאה שלהם. כלומר, השאלה לא הייתה אם אנחנו מבקשים את רשותם, לא ביקשנו את רשותם, כמו שעכשיו לא ביקשנו את רשותם.
התגובה הפלסטינית הייתה קשה מאוד. פרצה מיני אינטיפאדה, נהרגו 15 שוטרים, מהרובים שישראל נתנה לפלסטינים אחרי הסכמי אוסלו. הייתה שערויה גדולה מאוד, והוואקף, כתוצאה מהפעולה החד-צדדית של ישראל, החליט שהוא לא משתף יותר פעולה עם התאום עם הרשויות הישראליות. למשל, כל העבודות של תחזוקה ושל בנייה ושל הריסה בתוך מתחם אל-חרם א-שריף או הר הבית, החלו להיעשות ללא תאום עם רשות העתיקות, ללא תאום עם רשויות התכנון והבנייה הישראליות, ללא תכנון עם המשטרה. מרגע וזה ואילך, הוואקף נתן לתנועה האסלאמית הישראלית, הצפונית, נתן להם בעצם רגל חופשית לבוא ולעשות בתוך המתחם הזה מה שהם רוצים. מ-1996, למעשה הסטטוס קוו הישראלי וואקפי ירדני של 67, אותו סטטוס קוו של דיין וממשלת אשכול קבעה ב-67, נשחק בצורה דרמטית ב-1996.
אז הסכסוך בשלב הזה מקבל עוד רובד. יש נתק בין הצדדים שאחראים להר הבית, כל אחד שאחראי בדרכו. בכל צד גם אולי מנסה לקבע עובדות בשטח ולהקשות על הצד השני. איך זה התפתח משם?
בספטמבר 2000 אנחנו זוכרים כולנו איך פרצה האינתיפאדה השנייה.
הר הבית הוא בריבונות ישראלית, ואסור שמישהו ירים את ידו על הר הבית.
אריאל שרון, יחד עם 6 חברי כנסת ממפלגת האופוזיציה הגדולה, ליכוד, הוא היה אז ראש האופוזיציה, ערך ביקור הפגנתי בסלע קיומנו, בהר הבית.
מיד לאחר שסיים אריאל שרון את ביקורו ברחבת המסגדים שבהר הבית, פרצו במקום מהומות כשהפלסטינים משליחים מכל הבא ליד לעבר אנשי המשטרה.
וכתוצאה מכך בעצם זה היה הפתיל שהדליק את אינתיפאדת אל-אקסה וגם נתן לאינתיפאדה שכולנו ידענו שהיא תפרוץ מתישהו, זה לא היה סוד שתפרוץ אינתיפאדה, אבל הוא נתן לאינתיפאדה הזאת את הבאנר הזה של אל-אקסה, את הממד של הקדושה של המקום הזה, וכתוצאה מכך הר הבית נסגר לביקורי מבקרים יהודים ותיירים ל3 שנים. מספטמבר 2000, מסוף ספטמבר 2000 ועד אוגוסט 2003, הר הבית היה סגור למבקרים בכלל. אני טענתי בספרים שכתבתי באותה תקופה, שקודם כל הר הבית הוא לא בידינו, כי למעשה הפלסטינים הראו לנו שכשיש מאבק שמתעקשים עליו, למעשה מנצחים בו, ואין לנו ריבונות בהר הבית, ושבכל פעם שאנחנו מנסים לחזק את הריבונות שלנו בהר הבית, למעשה אנחנו מגלים שאנחנו לא שולטים במצב, ואנחנו מאבדים חלק מהריבונות שלנו בהר הבית.
ואיפה מגיעה נקודת המפנה הבאה?
בשנת 2003, כשישראל פותחת מחדש את הר הבית לביקורים של תיירים ויהודים.
כך זה נראה הבוקר בכניסת שער המוגרבים להר הבית. קבוצות של תיירים וסתם אזרחים ישראלים שנכנסים להר ויוצאים ממנו, בלי בדיקות ובלי שאלות. כל מי שרק רצה סייר היום בהר באין מפריע.
זה היום שקיווינו לו.
כל קבוצת תיירים, כל מי שרוצה לבקר בהר הבית מעתה ואילך, יוכל לבקר בהר הבית בשעות שהר הבית היה פתוח בעבר.
ואז באופן הדרגתי, בלחץ של גורמים אידיאולוגיים מהציונות הדתית בעיקר. המשטרה לאט לאט הולכת ושוחקת את הסטטוס קוו לטובת הצד היהודי, על ידי כך שמזרימים הרבה יותר כוחות לתוך מתחם אל-חרב א-שריף או הר הבית, ולאט לאט מכתיבה יותר ויותר את הסדרים בתוך המתחם הזה, מתנגדת יותר ויותר להפרות של מוסלמים את הסדר הציבורי. היום אין ויתורים מהסוג הזה, משטרת ישראל מיד מתפרצת פנימה ותופסת את מפירי הסדר ומטפלת בהם, עוצרת אותם, לפעמים משתמשת ברימוני הלם, לפעמים משתמשת ברימוני גז. אגב, התמונות שמצולמות מתוך מסגד אל-אקצא, כשמשטרת ישראל עומדת בפתח ומשליחה לשם רימונים, מצטלמות רע מאוד בעולם המוסלמי. ואני אומר את זה בכאב רב, כי אני חושב שאנחנו צריכים תמיד לחשוב על ההשלכות של הפעולות של משטרת ישראל ושל מדינת ישראל במקום הרגיש הזה. אנחנו מאבדים את האמון של ידידינו בעולם הערבי, בין אם זה ירדן, סעודיה, מצרים, האמירויות, זה פוגע קשות מאוד, במיוחד בירדן.
זהו, אבל יש צד שני למטבע, וזה שהר הבית הוא עדיין אזור בריבונות ישראלית, וראינו למשל בסוגיית המגנומטרים, שהמשטרה החליטה להציב גלי מתכות בכניסה למתחם, היה לחץ מסיבי של הרחוב הפלסטיני ולחץ בינלאומי, ובסוף ישראל חזרה בה. אז סגה כמו זו, היא מראה לא רק שאתה לא משליט סדר בסוף במקום, אלא אתה גם מודה שאתה לא הריבון, וזה מקום שבו אתה אמור להיות הריבון.
כן, אבל אני, אתה יודע, אני עוסק בפתרון סכסוכים במקומות קדושים. זה תחום ההתמחות העיקרי שלי בשנים האחרונות. יש גם דרך ביניים. למשל, הסטטוס קוו שהיה בין 1967 ל-96, זה דרך ביניים. כל צד השיג את רצונו. הצד היהודי יכול למשל, במקום להעלות קבוצות של 100 איש ו-200 איש, ללא פיקוח, שהם יכולים להיכנס ולהפר את הקודים ההתנהגותיים במקום, יכול להעלות אותם בקבוצות קטנות יותר, עם פיקוח הרבה יותר הדוק, ולמנוע פרובוקציות שאנשים מסוים עושים בכך שהם מתפללים.
מה ישראל אדוני אלינו אדוני אחד? מה ישראל אדוני אלינו אדוני אחד?
צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה. יש לחץ פוליטי מצד חברי כנסת, מצד שרים, בעיקר מהצד הימני של המפה הפוליטית, מהציונות הדתית. הדברים האלה לא היו נעשים בעבר, והיום הם נעשים יותר ויותר. כתוצאה, כמובן, של לחץ פוליטי. אבל לחצים גוברים מאוד, הייתי אומר, ב-15 שנים האחרונות, שכל הזמן המצב משתנה, הסטטוס קוו באמת נשחק ולא נשאר ממנו הרבה. דוגמה, לפני 15 שנים, בממוצע רק 11,000 יהודים היו עולים להר הבית בשנה. היום כ-35,000. הצד המוסלמי מסתכל על זה כעל ניסיון של ישראל להשתלט על הר הבית כמו על מערת המכפלה, ולשנות את הצביון של המקום. ומכאן אנחנו עדים לכך שבכל אירוע רגיש, המקום הזה הופך להיות למקום שמניע ומגייס לוחמים ומגינים, אם תרצה, מגינים של ירושלים, מגינים של המתחם המקודש הזה, אפילו לשפוך דמים.
פרופסור יצחק רייטר, תודה רבה.
תודה רבה לך, אלעד.
וזה היה אחד ביום של N12. את הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל הפרק שבו פרופסור רייטר לקח אותנו לסיפור של שכונת שייח ג'ראח בירושלים, אז אפשר למצוא את כולם ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. העורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.